אז מה נעלה היום? זה לתרגל באופן שיאפשר ללב להיות קליל ופשוט. הזמנה לקיום אנושי קל, שיש בו איזו מידה של טוהר וריווח ופשטות. שיש בו גם מקום לחידוש. ועד שלקחתם את הזמן ואת המאמצים לקחת חופשה מה יום יום הרגיל, מהאנשים שאתם רגילים ורגילות לפגוש, משפע המשימות והמטלות, זה שווה לעשות את העוד צעד ולקחת חופשה גם מהמטלות הפנימיות, מהמשימות השגורות הפנימיות, מההרגלים הפנימיים. ולהציע למיינד, להציע ללב, מקום אחר להיות בו. שלא באמת נמצא במקום אחר, אלא דווקא נמצא קרוב יותר. מההכללות הרגילות וההרגלים השגורים של הלב והתודעה לגבי מי אני, מה אני אמור לעשות, מי הם אחרים, מהו העולם. דרך קלה יחסית, זמינה יחסית לעשות את זה. זה לפנות, כמו שהצעתי אתמול בשיחה, אל החוויה החושית כפשוטה. אם להיות לגמרי כן, גם שאנחנו פונים אליה כפשוטה, היא לא באמת לגמרי כפשוטה, אבל יחסית. יש לנו 5 חושים שקשורים ישירות לגוף, וחוש אחד שקשור יותר לתודעה. החושים שקשורים לגוף הם חוש המגע או החישה, שהוא המרכזי במדיטציית הישיבה ומדיטציית ההליכה, וגם יש את הראייה, את השמיעה, את הטעם ואת הריח. ויש את החוש שדרכו אנחנו שומעים, מה אנחנו חושבים וחושבות. אנחנו כולנו קוראי מחשבות, פשוט בדרך כלל מסתפקים ומסתפקות במחשבות של עצמנו. החוש יכול לחוש מה אנחנו מרגישים ומרגישות, כן? זה החוש השישי שנספר במסורת הבודיסטית. במסורת הבודיסטית מראש מדברים על 6 חושים. והשישי הוא nothing special, זה פשוט היכולת שלכם לחוש, מה המיינד שלכם עושה. מה התודעה עושה. היום אני אציע להתמקד בעיקר בחמשת הראשונים, בחמשת החושים הקשורים לגוף, ותהיה דרך מסוימת שבה אני אציע גם לפנות אל השישי, שגם קשורה למה שאמרתי אתמול. אז ההנחיה היא מאוד פשוטה. ישנם החושים הללו, תראו אם אתם יכולים ויכולות להישאר צמודים וצמודות לחוויה בחושים. בזמן הישיבה וההליכה, בעיקר עם החישה של הגוף. למרות שאפשר מדי פעם לעשות את זה גם עם צלילים. ובזמן פעילויות יומיומיות, הליכת לחדר אוכל, אכילה וכן הלאה, לעשות את זה גם עם החושים האחרים. החוויה של לראות, החוויה של לשמוע. ככל שניתן לבוא במגע ישיר ופשוט עם החוויה של חוש. נניח כשאני פונה לחישה, אני יכול להיות רגיש או רגישה באזור הבטן. ואיך זה יהיה לעשות רגישים ורגישות ממש, כמו להתקרב? וממש להיות במגע עם החוויה כמו שהיא מגלה את עצמה כרגע. אז אולי יש דימוי מנטלי של בטן עולה או בטן יורדת, או של אוויר נכנס ואוויר יוצא. הדימוי המנטלי יכול להיות שם, אבל תראו אם אתם יכולים להיות רגישים ורגישות ממש לחוויה הפשוטה של חישה. התחושה והחוויה של השאיפה הזאת. של הנשיפה הזאת. בואו נתרגל כך לכמה דקות. אז אם אתם עוד לא יושבים או יושבות, במיוחד מדיטציה, אפשר להיכנס. אפשר להתחיל להרפות את הגוף. למצוא את הזקיפות שלו. לשלוח כמה איחולי טוב לעצמכם ולאחרים ואחרות. לתודעה קל יותר להיות רגישה, לחיישנית, כשהרגישות מגיעה מתוך כוונה אוהבת. ואז להיעשות רגישים ורגישות לחוויה של גוף ונשימה. כמו שהם מגלים את עצמם כרגע. מגע קרוב, אינטימי, עם החוויה של שאיפה ונשיפה, מרגע לרגע. אם צליל פוגש את תשומת הלב, אז שימו לב לנטייה. לעצמין תגית, כמו כלב, ציפור וכן הלאה. תראו אם אפשר להתקרב לחוויה של שמיעה, כפשוטה. ולחזור לפשטות של שאיפה ושל נשיפה. אם השאיפה והנשיפה הן לא מרכז נוח, אפשר לעשות רגישים ורגישות לחוויה פשוטה של גוף במקום אחר. תמיכה נוספת שאפשר להביא לתרגול שלנו. זה הסימון או התיוג. אז עם הרגישות לחוויית השאיפה אפשר לתייג בעדינות שאיפה. עם הרגישות לחוויית הנשיפה לתייג בעדינות נשיפה. אם יש מחשבות ברקע, לא צריך להיות מוטרדים או מוטרדות מהן. אבל אם מחשבה ממש גונבת את תשומת הלב, אפשר לתייג מחשבה. מחשבה. ואז הרגישות חוזרת באופן טבעי לחוויית הנשימה. דבר נוסף ואחרון להנחיות הבסיסיות זה לשים לב למידת המאמץ. כמה מאמץ נדרש כרגע כדי להיות רגישים ורגישות? אם אתם מתאמצים ומתאמצות מדי, תהיה תחושה של מתח. אז אפשר קצת להרגיע את הגוף. קצת לרכך את תשומת הלב. מצד שני, לפעמים צריך קצת יותר אנרגיה, ואז אפשר להיות רגישים ורגישות לכל הגוף. וספציפית לחוויית הנשימה. להגביר את מידת הרגישות. אם המיקוד בנשימה מרגיש צר או מקווץ מדי, אפשר להיות רגישים ורגישות לכל הגוף. עם אותה גישה של ישירות, מיידיות של תשומת הלב. איך כל הגוף מרגיש עכשיו? אם אתם מתייגים או מתייגות, אפשר עדיין לתייג שאיפה כאשר הגוף שואף, נשיפה כאשר הגוף נושף, או לתייג כל הגוף מדי פעם. אז אני רוצה לשאול אתכם ואתכן, האם יש שאלות לגבי סוג התרגול הזה? משהו שאם תשאלו אותו יכול לעזור לכם להחזיק אותו ולהשתמש בו לאורך היום. כל הזמן במהלך אותה מדיטציה או בישיבה אחת? סבבה. שמעתם את השאלה? כן, אוקיי. לא שמעתם. אז השאלה הייתה, אם אני יושבת ואני בוחרת מקום להתמקד בו, למשל, האף, החזה או הבטן, ששם מורגשת הנשימה, האם לדבוק במקום הזה לאורך ישיבה שלמה, לדבוק בו לאורך מעכשיו עד סוף חיי, או לשנות על פי הצורך. התשובה שלי היא באמצע. אפשר להתחיל את הישיבה בגישה יחסית ליברלית, מכל דרך שבה הנשימה מגלה את עצמה. אם בנקודה מסוימת בישיבה זה ירגיש, אוקיי, זה יותר מועיל להתמקד עכשיו, אז אפשר לבחור את אחד מהמקומות האלה, או מקום אחר שבו הנשימה מרגישה בהירה ויציבה. שווה להישאר עם הבחירה הזאת לפחות 10 דקות. ואחרי 10 דקות לעשות צ'קינג. אוקיי, כאילו עכשיו, האם עדיף לי להישאר, האם עדיף לי לשנות, ואז לעשות את הבדיקה. אם להישאר ולשנות, איך אני אגיד? אם אין סיבה ברורה לשנות, הייתי נשאר. אבל אם זה בבירור מרגיש, אוקיי, זה לוחץ אותי, זה צר מדי, אני צריכה להרגיש אותה במקום אחר או בצורה אחרת, אז הייתי משנה. במשתמע זה אומר שאת יכולה, את יכולה להחליף. אני חושב, עם זאת, את יכולה להחליף, אבל אני חושב, הרבה פעמים לאנשים זה כן טוב שיש להם בית. ואם יש מקום שהוא בעקביות מרגיש מספיק טוב, אז הייתי הולך איתו. פשוט ככה. כי אז קל יותר גם לחזור עליו אחרי זה, קל יותר לחזור עליו באופן, לאורך היום, זה מפתח הרגל טוב בשביל התודעה. אוקיי, אני תמיד חוזר לכאן, תמיד חוזר לכאן, תמיד חוזר לכאן. אם שלושת המקומות הם נוחים במידה שווה, לרוב האנשים, לא, זה לא כלל נוקשה, אבל אם הם נוחים במידה שווה, באופן ממוצע, לרוב האנשים הייתי ממליץ לרדת נמוך. כן, הבטן. זה מה שאני מוצא שלרוב האנשים הוא מועיל יותר לאורך זמן. אבל אם בבירור חזה יותר נוח או אף יותר נוח, אז הייתי הולך עם זה. תודה. אז כן. אני לא לגמרי הבנתי את כוונתך, אני חייב להודות. כן. אוקיי, שאלה מאוד טובה. באופן כללי יש מודולות שונות של הוראה ושל תרגול. גם בתוך המסורת הבודהיסטית וגם אפילו אני יכול למסור מודולות שונות של הוראה ושל, ושל, ושל תרגול בזמנים שונים. בזמן שיש לנו היום, הבחירה הייתה ללכת על המודולה או הקו התרגולי של תשומת לב חשופה ופשוטה. מודולה מאוד מאוד טובה ומועילה. במודולת התרגול הזאת, האג'נדה הכללית היא לא הרבה התערבות בפיזיות, כן? אלא דגש פשוט, מתמיד, כוונה פשוטה ומתמידה, לשים לב באופן רגיש וישיר ככל שניתן לחוויה כמו שהיא מגלה את עצמה. זו הכוונה הפשוטה והיציבה במודולת התרגול הזאת. בזמנים אחרים, אם הייתי בוחר ללמד משהו אחר או לתרגל משהו אחר, אז יכול להיות שהייתי ממליץ על משהו כזה, אבל במודולה הזאת, בגדול הייתי נשען רק על האיכות של תשומת לב פשוטה, ישירה ככל שניתן. יש משהו בפשטות ובבהירות של הכוונה שהוא נורא מקל. All that being said, אם יש דברים שאת עושה שעוזרים לך להיכנס לישיבה בצורה פשוטה ולמרכז את הגוף, את הלב והתודעה, אז הייתי עושה אותם בתחילת הישיבה. הייתי מושיב את עצמי ככה, הרגלים האלה הרבה פעמים יכולים מאוד לעזור, ואז פונה אל הנחיית התרגול המרכזית. כן? תודה. הזדמנות אחרונה. אוקיי. אז שתי תוספות קטנות להנחיות להיום. תשומת הלב הפשוטה הישירה לחוויה מרגע לרגע, והכוונה הפשוטה והבהירה והמתמידה לשמור עליה, היא הבסיס, היא המצע. אם זה מה שתעשו היום, זה ממש מספיק. חוץ מזה, אני הולך לתת עוד מודולות עבודה שבנויות על הבסיס הזה. אחד, קצת לגבי עבודה עם תחושות פיזיות לא נעימות. כן. אזור שיכול להיות אזור מאוד מאוד עשיר של עבודה ושל גילוי. זו נקודה מאוד מעניינת. הרבה פעמים כשיש תחושה פיזית לא נעימה, אז מהר מאוד התודעה מתחילה להתעסק איתה. ולא רק להרגיש אותה, אלא גם איכשהו לקחת כל מיני תחושות, כל מיני חוויות, ולקשור אותם יחד ולחנות את זה כאב, באופן מילולי או לא מילולי. להרגיש שיש בזה משהו לא טוב או שלא אמור להיות שם, ולנפח קצת עניינים וסיפורים סביב זה. כן? אני הבוקר קמתי עם איזה כאב בטן. ואם אני אהיה יותר מפורט, זה קצת תחושות של מתח ולחץ כאן, וקצת מין תחושות של ביאבוע כאן. והתודעה, מתוך במצב של היעדר תשומת לב מתמידה וקרובה, אומרת, אוקיי, כאב, ולא רק זה, אתה חולה כל הזמן, ולא רק זה, מה קורה? ומה, אז קורונה, ואז וירוס גרון, ואז וירוס בטן, מה יהיה איתך? כן. אז זו גישה אחת, לעבוד עם דברים. בדרך כלל מובילה לחיפוש בגוגל שמוליד תוצאות מחרידות לגבי מה העתיד שלך. גישה אחרת לעבודה עם דברים, שכמובן לפעמים צריך להגיד, אוקיי, קורה פה משהו, אני צריך לראות רופא. אבל כשאנחנו בתוך המדיטציה, ברוב המכריע של המקרים, דרך הולמת או מועילה יותר לפנות תהיה, לעשות רגישים ורגישות לתחושות בצורה הרבה יותר פשוטה ומיידית. החוויה שאנחנו קוראים לה כאב היא כבר הכללה, יחסית גסה. אז אפשר לשבת או ללכת, ויש תחושה פחות נעימה. אתם יכולים לנסות את זה עכשיו, בתנוחה המדיטטיבית שבה אתם נמצאים. אתם אפילו לא חייבים ממש להיכנס לתנוחה מדיטטיבית. אפשר ככה להרגיש את הגוף. רגישים ורגישות לתחושת השאיפה ולנשיפה. ולבדוק אם באיזשהו מקום בגוף יש תחושה או חוויה שהיא לא כל כך נעימה. ובזמן שאתם רגישים ורגישות לכל הגוף או לנשימה, לפנות גם אל התחושה הזאת. ודווקא לפנות אליה עם איזושהי נכונות לפגוש. בדרך כלל התודעה בורחת מחוויות לא נעימות, אבל אפשר גם לגשת אליהן. עם מידה של חמלה, סבלנות. ואיך זה ממש מרגיש שם? כמה תחושות אתם יכולים ויכולות למצוא שם? שיש להם שמות יותר מדויקים מאשר כאב או איכס. אולי יש שם קיבוץ או הקצוץ או חמימות או קרירות או נוקשות. אולי ישנן פעימות, גלים. מתח, הרביה, אדוות. האם יש מרכז או מרכזים לתחושה? איפה השוליים שלה? מה קורה בתוך השוליים האלה? מה קורה מחוץ לשוליים האלה? הרבה פעמים כשאנחנו נותנים שמות לחוויה או לתחושה. זה כאילו אנחנו מאפשרים לה להיות היא. במקום להיות אנחנו ולהפעיל אותנו. זו תחושה והיא לא נעימה. זה פייפוע וזה מתח. אולי חלק מהתחושה שם היא בכלל כן נעימה. או שהיא בסדר. אולי תוכלו להבחין גם שהיא נעה. היא משתנה בהדרגה. ואפשר לעקוב אחרי השינויים האלה. ואז לחזור לתחושה הפשוטה יותר של נשימה וגוף. אפשר לבקר אותה לשנייה שוב, איך זה מרגיש עכשיו? ולשמות. נשימה וגוף. אז כשאנחנו יושבים רגישים ורגישות לגוף ולנשימה. לישירות שלהם, לפשטות שלהם. ואז מופיעה חוויה לא נעימה. חוויה גופנית לא נעימה. או נעימה פחות. אפשר לפנות אליה. לא צריך להפוך את זה לביקור ארוך. אפשר לעשות ביקור קצר. ולרדת מתחת לתגית הגסה כאב. מה בדיוק יש שם? לתת שמות קצת יותר מדויקים, לבוא במגע מתוך סקרנות. עמדה של חיבה או חמלה. אתם תשימו לב שהרבה פעמים כשאתם ניגשים או ניגשות לכאב, לתחושה לא נעימה, התודעה ניגשת לזה עם איזושהי מידה של אגרסיביות. האגרסיביות הזאת נובעת מדחייה. כשאנחנו ניגש לכאב עם דחייה, יש סיכוי שזה יחמיר את המצב. אם זה קורה, עדיף לחזור לתחושה של גוף ונשימה. אולי אפילו למצוא מקום שמרגיש בסדר, להתאגן שם קצת ואז לחזור. לפגוש את התחושה הפחות נעימה. אנחנו ניגשים לשם בשום סקרנות. מהן התחושות והחוויות השונות שם. להיות ניואנסים. לתת לה להיות חוויה שיש לה חיים משלה. אפשר לעקוב אחרי השינויים. לפעמים היא תתחזק, לפעמים היא תחלש. לפעמים השוליים שלה ינוע. האם יש שאלות לגבי עבודה עם תחושות פיזיות לא נעימות? אני תהיתי אם אני צריך לחכות הרבה זמן לפני שמישהו ישאל מתי לזוז. לא יודע, זו השאלה. כן. כן. זו נקודה מאוד חשובה. כאב לפעמים מדבר ויגיד, יגיד לך דברים, יגיד לך דברים. לא תמיד מה שהוא אומר הוא נכון. זאת אומרת, יש רובד שבו הקשבה לכאב היא דבר מאוד מאוד חשוב. אבל הקשבה לכאב יכולה להיות תבונית יותר או פחות. מה עשית עם זה עד עכשיו, עם הדיבור הזה שלה? נשמע שהיית איתה, ניחמת אותה ואת עצמך. אוקיי, ואז היה בסדר. שהיא נרדמת, היא ממש נעלמת. מה היה האפקט על כלל המדיטציה, אם את מסתכלת על כלל המדיטציה שלך, מה היה האפקט של זה שזזת והחזרת? האם זה גרם למדיטציה להיות מפוזרת יותר, או שזה השאיר אותך? אוקיי. כן. אנחנו לא באמת לא נגיב. אנחנו רוצים להישען על המקום של תשומת לב ישירה פשוטה. אבל אנחנו נשענים עליו ויש עוד דברים שקורים תוך כדי וזה בסדר, כמו שיש מחשבות וכן הלאה. כמה דברים לומר על הדבר הזה. אחד, אני אף פעם לא ראיתי מישהו שנגרם לו נזק משמעותי, וגם לא שמעתי על מישהו שנגרם לו נזק משמעותי או פרמננטי בעקבות זה שה... רגליים או איברים אחרים שלו נרדמו במדיטציה. בטח שלא במדיטציה באורך 45 דקות. אבל האמת שגם לא שמעתי אף פעם מישהו שזה קרה לו בזמן המדיטציה ארוכים יותר. כן, יש אנשים שגרמו לעצמם נזקים על ידי ישיבה שהיא לא מתחשבת במגבלות של הגוף שלהם. למשל, בעיות ברכיים שיכולות להופיע אחרי הרבה זמן, אם יושבים בצורה שהיא לגמרי לא מותאמת לגוף של עצמך וכן הלאה, אבל הרדמות של איבר פרקים, אני אף פעם לא ראיתי או שמעתי שזה גרם לנזק, חוץ מ... לא, האמת שזה לא היה תוצאה של מדיטציה. לא, שמישהו קם, והרגל הייתה מאוד רדומה, והוא לא התחשב בזה שהיא רדומה, ואז היא קם וניסה להתחיל ללכת מהר מדי. אבל זה לא מתוך ההרדמות של הרגל, וממילא זה דבר מאוד נדיר. אז זה באופן כללי, משהו ששווה לדעת כדי ככה להגיד ולהרגיע את הרגל. והרגל נרדמת באמת, היא באמת לא, זה באמת לא בעיה. יכול להיות שעם הידיעה הזאת, הרגל יכולה להגיד לך, אוקיי, אני צריכה לזוז, ואת יכולה להגיד לה, זה בסדר, ועכשיו שאת יודעת במידה מסוימת שזה בסדר, יכול להיות שזה ישכנע את פנימיות ויישב את העניין. אם לא, את יכולה לשמוע את הקול של הרגל ולשאול את עצמך האם זה קול ששווה להקשיב לו עכשיו, ואם התחושה שלך היא שכן, אז לעשות בדיוק את מה שעשית. באופן כללי לגבי תזוזה או תנועה, ואת זה עכשיו אני משתמש במה שאת שאלת, ואני אומר לכולם ולכולן, יש תועלת בלשמור על הגוף יציב וסטטי. זה עוזר לתודעה להתאחות, זה עוזר לזקיפות, ליציבות, למקורקעות שלנו. כן? סטטי זה לא כפו, זה לא אותו דבר כמו כפו, כן? אבל יציב ושקט. עם זאת, אם יש כאב או תחושה לא נעימה שעבדתם איתה, ניסיתם לעבוד איתה בדרך כזאת או אחרת, והיא מתמידה, והמדיטציה כולה מתחילה להתרכז במאבק עם התנוחה הזאת, כן? ואין כושר או יכולת תמרון סביב זה, אז בהחלט אפשר להיות מודעים ומודעות לכוונה לזוז, להזיז בתשומת לב ובעדינות, להמשיך את התרגול. כן? בסדר? זה ככה, באופן כללי. כן. אוקיי, אז אני אענה על זה מאוד בקצרה, ויכול להיות שיהיה צורך בשיח קצת יותר ארוך בקבוצה או משהו כזה. הייתי עושה מה שאפשר כדי למצוא תנוחת ישיבה שמייצרת כמה שפחות עול כרגע לגוף, אם זה עניין רגיש, כן? אז משענת או כיסא, זה בהחלט דברים שהייתי מנסה. אמרת שאת עושה אותם, אבל אני בכל זאת אומר את זה באופן כללי. ואז הייתי מנסה למצוא זקיפות טבעית וכמה שאפשר לרכך. הרבה פעמים שיש כאב או חוסר נוחות, יש גם חלקים אחרים בגוף שמגיבים אליו ומתכווצים. אז הייתי כמה שאפשר מרכך את כל החלקים האחרים בגוף שלא צריכים לעבוד כרגע כדי לשמור על הזקיפות, ורואה אם אני יכול למצוא שם איזשהו מרכז שמרגיש נוח ויציב יחסית. הייתי גם מדגיש עם תשומת הלב את החלק התחתון של הגוף, את הרגליים, את האגן, ונותן להם לקרקע ולמשוך ככה כלפי מטה. לגבי אם זה יוצר בעיה וכן הלאה, באופן כללי כלל אצבע שאני אגיד לך ולכולכם, אם אתם יוצאים מהמדיטציה, פוקחים עיניים, יוצאים מהמדיטציה, מתחילים ללכת וזה ממשיך לכאוב או מחמיר, אז זה נקודה לחשוד שאולי יש משהו שצריך לשנות בפיזיות, אז זו יכולה להיות אינדיקציה סבירה. כן? אם אתם פוקחים עיניים, יוצאים מהמדיטציה, מתחילים ללכת והכאב או ינוחות מתפוגגת, אז אפשר להניח שהיא עלתה בגלל המדיטציה או מתוך המדיטציה. אוקיי? טוב. בואו נשב ביחד לדקה או שתיים. רגישות פשוטה ו... ישירה, עדינה וכלילה לחוויה של גוף מרגע לרגע. נשימה מרגע לרגע. אולי באופן טבעי אפשר לתת לשאריות של העבר קצת לנשור, לדאגות או הציפיות או המחשבות על העתיד קצת לנשור. ליהנות מהכלילות היחסית של, כמו שזה מרגיש עכשיו. עם הישירות והפשטות של גוף ושל שמיעה. ואפשר לשאול את עצמכם, מה הלב שלי עושה עכשיו? מה התודעה שלי? מה התודעה שלכם עושה עכשיו? מה הם מצבי התודעה? אולי רגשות? מצבי רוח? האם הם בתחום הנעים, הלא נעים, הניטרלי, אולי ערבוב? והאם אתם יכולים ויכולות לקרוא בשם לאלו שנוכחים? נתחיל מאחד. לקרוא לו בשם, וכמו להיפתח אליו, להזמין אותו, להסתקרן, איך זה מרגיש להיות עם התרגשות או ציפייה או שעמום או כל רגש או מצב תודעה שנוכח עכשיו. איך הוא מבטא את עצמו? מה השפה שלו? ולחזור לפשטות של גוף ונשימה. אפשר לעשות ביקור נוסף. זה רגש או מצב תודעה נוכח. אולי משהו אחר. אל תחפשו בהכרח דברים דרמטיים. אולי פשוט נחמד. או בסדר, או קצת עצבני. להכיר בו. לתת לו לבטא את עצמו. עם איזו נדיבות וכבוד כלפיו. ולמצוא מחדש את הנשימה והגוף. אז הקומה הראשונה, רגישות פשוטה מרגע לרגע לחוויה בחושים. קומה שנייה מתייחסת גם לחוויות של אי נעימות בשדה הגופני. הקומה השלישית מתייחסת גם לרגשות ומצבי תודעה. אזור עצום של הקיום שהיינו יכולים להתייחס אליו בהרבה מאוד דרכים ועומקים ו... להקדיש לו הרבה מאוד זמן, אבל כאן אנחנו רוצים להתייחס אליו בצורה שתאפשר לו להיות פשוט וקליל, גם אם לא תמיד נעים. אז מאוד מועיל להכיר במה הם מצבי התודעה והרגשות שנוכחים, לתת להם את השם הכי נכון שאפשר למצוא. להיות פתוחים בסקרנות לאיך הוא מבטא את עצמו עכשיו. לרוב האנשים הגוף יהיה המקום הברור יותר למצוא בו רגשות במצבי תודעה. לחלק מהאנשים דווקא הדיבור הפנימי, או אופן מסוים שבו תופסים את העצמי או אנשים אחרים, יהיו המקום שבו רגש או מצב תודעה מסוים מתבטא. וכמו לאשר את הקיום שלו ולחזור לפשטות של גוף ונשימה. אז כרגע אנחנו לא יוצאים למסעות ארוכים. אלא אנחנו מכירים, מאפשרים וחוזרים לבסיס. שימו לב שאופני העבודה עם אי הנוחות הפיזית ומצבי התודעה הם מאוד מאוד דומים. וגם כאן שווה לשים לב לזה שברגע שאני מכיר במצב תודעה או רגש כלשהו, קצת נפתח איזשהו מרווח. הוא כבר לא בדיוק אני, אלא הוא קיים שם במרחב. עושה את שלו. שווה גם לשים לב להשתנות שלהם. גם אם יש משהו שנדמה דרמטי וכרוני, הוא נע, הוא זז. וגם אם קשה לשים לב לזה מרגע לרגע, אפשר לשים לב לאורך היום. מתגבר, פוחת, לפעמים נעלם. לפעמים מופיע באופן מאוד אחר משציפיתי. האם יש שאלות? אולי שאלה או שתיים לגבי עבודה עם מצבי תודעה לא נוחים. או כן נוחים. אוקיי. בישיבה. שמעתם את השאלה? אוקיי, אז במהלך מדיטציה בשכיבה נרדם. ואיך אפשר לקבל את האיכות של מדיטציה בשכיבה, גם לא בשכיבה? אז בעצם יש לך כל מיני אופציות. סליחה ככה לתשובה הזה. למרות שהיא תשובה לגיטימית, וזו נגיד תהיה הטקטיקה המרכזית שלי. כאילו אני אומר, אוקיי, אם אני אשכב עכשיו, האם אני ארדם, אם התשובה לזה, כן, פשוט נתרגל בישיבה. אז זה כאילו צחוקים, אבל תכלס זה גם נכון. אבל בעצם יש לך כל מיני אפשרות בחירה. אתה יכול להגיד, אוקיי, כאילו אני הולך למדיטציה בשכיבה, ואם אני ארדם, אני ארדם. וזה סבבה. ויכול להיות שזה מה שהגוף והתודעה צריכים עכשיו, ואני פשוט אשתף עם זה פעולה. זאת אופציה לגיטימית. במיוחד שאנחנו עושים את זה יחסית מעט ובסוף היום. זה יכול להיות, אתה יכול לבחור בטקטיקה הזאת. טקטיקה אחרת שאתה יכול לבחור בה, זה באמת להישאר בישיבה, ולראות אם אתה יכול להפוך את הישיבה לקצת יותר נוחה. להישען או משהו כזה. טקטיקה נוספת שאתה יכול לקחת זה לשכב, אבל למשל שהרגליים יישארו באוויר וכפופות, או ראיתי לפעמים אנשים שוכבים ומשינים את המרפק, אבל מרימים את היד באופן הזה, כן? זה נראה הגיוני מה שאני עושה, זה כאילו אתה שוכב, כאילו הקיר, הרצפה, כמו הקיר הוא הרצפה, ואתה ככה משאין את זה על הרצפה ושם את היד ככה. אז אלה יכולות להיות טקטיקות סבירות. יש טקטיקות לייצר עוררות, כשלמשל אתה יושב, או אם היינו עושים הרבה מדיטציה בשכיבה, יש עוד טקטיקות לייצר עוררות, כמו למשל להתרכז בשאיפה, או להיות רגיש לכל הגוף. אבל מאחר ואנחנו עושים את זה ספורדי, אז אני מציע רק דברים יחסית כאלה ברורים. זו הייתה תשובה סבירה, מבחינתך? אני באמת בכנות חושב שגם בחירה לשכב ומקסימום להירדם, בחירה מאוד לגיטימית. במיוחד באיך שאנחנו עושים את זה כאן. תודה. כן.
האם אתה מתייחס את חזרה לגוף במקום של סריקה?
שאלה מעולה. אוקיי. כן, תודה לך. אז כמו שאמרתי, יש טקטיקות עבודה שונות. כן, תודה. אז השאלה הייתה כזאת. השאלה הייתה למה אני מתכוון שאני אומר לחזור לפשטות של הגוף, אחרי למשל שעשיתי מהלך קצר של עבודה עם תחושה לא נעימה או עם מצב תודעה. תיחסת ספציפית למצבי תודעה. למה אני מתכוון שאני אומר לחזור לפשטות של הגוף? וסעיף של השאלה היה, לך, נוח, לא נוח, לא בטוח זו המילה הנכונה. אתה מוצא שזה מועיל לעבוד עם סריקת גוף, ובעצם אתה אומר את זה ושואל, האם לזה אני מתכוון, האם אני מתכוון למשהו אחר, או איך זה מתייחס לאפשרות הזאת. אז הכוונה ברורה והיציבה שאנחנו מחזיקים זה רגישות לחוויה כמו שהיא מגלה את עצמה מרגע לרגע. הטקטיקה המרכזית שאנחנו אצלנו זה עבודה עם תחושות הנשימה והגוף באופן שבו הנשימה מגלה את עצמה. אתה לאורך השנים או תרגול שעשית מצאת שסריקת גוף עובד בשבילך, זו טקטיקה שאנחנו אם הצענו אותה אז רק בצורה מינימלית, אבל אם יש לך ניסיון, היא עובדת בשבילך, אתה יודע שזה מה שיוצר את הערנות והרגישות לחוויה, כמו שהיא מגלה את עצמו מרגע לרגע, ואתה בעצם בוחר להישאר בגדול במודולת העבודה שלה, שאנחנו הצענו, אבל עם וריאציה שעובדת בשבילך, הייתי פשוט מברך על זה. אני לא הצעתי לעשות את זה כך, אבל ממה שאתה אומר, אני לא הייתי ממליץ לך לשנות. אם לא היית שואל את סעיף ב' של השאלה, והייתי עונה רק לסעיף א', אז הייתי אומר שהחזרה יכולה להיות לתחושת הנשימה כמו שהיא מגלה את עצמה כרגע, ולחוויה של הגוף יחד איתה. ולשמור על זה פשוט. אני בכוונה לא נותן איזו הגדרה יותר ספציפית. כן? כן, נתי. תהיה אחרונה. אוי. טוב, בסדר. כן, אז לכי לקטגוריה הכללית. לכי לקטגוריה, רגש, מצב תודעה. את מסמנת אותו, ואת לא יודעת מה הספציפיות שלו, אבל את מסמנת באופן כללי, יש לך יחסים איתו שהם, היחסים שלך איתו לא מצטמצמים לשם שנתת לו. אז יש לך, אולי, במידה מסוימת, רגישות כלפיו, וזה שאת נותנת שם כללי, לא אומר שהיחסים הם בהכרח כללים, כן? ויכול להיות שאחרי שתתני שם כללי אחרי זמן מה, זה יתבהר. זה היה X. ויכול להיות שזה יישאר עמום. לא כולם מתארגנים בקטגוריות נורא ברורות, וזה בסדר, אנחנו לא צריכים לכפות את זה, עליהם. אז אם הדיוק לא משחק תפקיד כרגע, לכי על הקטגוריה הכללית, רגש או מצב תודעה, או את יכולה להתייחס לזה בקטגוריות יותר כלליות, זה משהו שקשור לסלידה, או זה משהו שקשור להשתוקקות, או זה משהו שקשור למוטרדות, כן? אוקיי, תודה. זהו. No further questions. דבר אחרון שאני אגיד זה את הרגישות הפשוטה, תראו אם אתם יכולים ויכולות ממש לשמור לאורך היום. לא צריך לחכות רק לישיבות המדיטציה. עכשיו יש זמן למדיטציה בהליכה. אנחנו נפגוש את קבוצות 2 ו-3. אני פוגש את קבוצה 2 או 3, ולילה פוגשת את קבוצה 2 או 3. דפנה, את זוכרת.